בשם רחמון. שיעור מוצאי שבת קודש פורשת במדבר התשפ"ב בשלג', שיעור מוקדש לרפואת ולהצלחת הולדת אורטל רבקה שתהיה בת רבי ישעיהו דוב, השם ישמרהו וחייהו, ולתינוקת הדר שתהיה, ועבור שהתנדב בעלה רבי צביאל בן רבי יהושע הכהן, השם ישמרהו וחייהו, ולמוסדות יד מעריץ, כמו גם ברוך הוא ירצה נדבותה, יבורך מעשה ידי העם, וכל תורו ונזק יוציא להם, ישלח ליולדת ולתינוקת רפואו של אמו במהרה, נזק הם ימסים בגבו בריאות, וימלא כל מי שעל לבם ולבחם לדבר ולברכה, אמן כן יהי רצון. כמו כן, השיעור מוקדש לעילוי נשמת מרת נעמי בת יהודה למשפחת יוסף עליה השלום, אמו של ידידנו הרב אלעזר יוסף שמשמרו וחייו, שנפטרה ביום שישי האחרון ערב שבת קודש, תהי נשמתו שרורה ושרור החיים, אמן כן יהי רצון. כן, יושבים שבעה ברחובות. כן, אלעזר יוסף השם ישמרו והיו, ברוך השם, אדם מיוחד מסור לכלל ולפרט, גם פה בבית המדרש, גם באופן פרטי, דברים כלליים ירבו כמותו בישראל. לשון הרמב"ם מתחילת ג'רס תימון, לכבוד ג'דולת קדושת מורנו רבנו יעקב החכם הנבון הנחמד היוגור והנכבוד, בן כבוד ג'דולת קדושת מורנו רבנו נתנאל ברוב היומי הנוריד מיומון נגיד ארס תימון, ראש הגהילות ושובע המגהילות רובה השם תניחנו, ולכלל כל הנלווים וכל תלמידי הגהילות בארץ תימן, שמרים סורם יוגן בעדם, מעט אשר רהבו לשם העוניים משה בן מימון, כאילו אני השולח, תראו זה שבחים גדולים, הוא כותב דברים מיוחדים על שורשי הועמת יעידו ג'זעיהם, כפי הגזעים רואים את השורשים, שאיזה שורשים, שורשים של אמת, ועל טוב המעיונות יזהידו נבעיהם, אתה רוצה לראות כמה מעיינות טובים, תראה לפי המים שנובעים מהם, ואמנם כי משורש הועמת והסדגה פורח נסר נאמן, וממעיין החסד נחל ג'ודל נמשוך בארץ תימן, להשגוד בכל ג'נים, להפריח הנסונים, כותב הרבה שבחים, כל רועים בו רועי נאמן, יושבי ארץ תימן, הם מעוז לדל, נותני לחמו, מסעד לעשיר, מקדימי שלמה, ידם לכל עברי דרך מתוחה, ביתם פתוח לרווחה. כל היום הוגים בתורת משה, הולכים בדרך הורה רבשה, רודפי הצדק, מחזיקי הבדק, מעמידי עיקרי התורה על תילם, מקבצים נפזרי עם השם במילולם, מקיימי כל המצוות בדקדוקיהם במקלותם, אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה ברחובותם. ברוך השם אשר לא השבית מקיימי תורה שומרי חוקים באיים הרחוקים. למה אני מביא את זה? ראינו לפני כמה שיעורים מעשה שהיה בפתח תקווה לפני 110 שנים עם המצות, שהאשכנזים שם ראו אותה איך שעשו מצות בפסח, נראה להם שזה חס ושלום לא יהודים, רחמנא ליצלן. בספר חידושי מורי חיים קיסר כותב הרב יהודה ברזילאי השם ישמרו והיו, שמעתי מפי בעל המעשה שהיה מקורב לסטפלר, הוא בא עם בחור אחד מבני האשכנז לשאול את הסטפלר על שידוכם אחת כשרה או צנועה מעדת תימן. בחור אשכנזי בא לשאול, רוצה להתחתן עם תימניה, זה כדאי לעשות את השידוך? כן, תעשה את השידוך. תחיל לדבר עם הבחור בשבח מעלתם של התימנים בדור הקודם, איזה יראת שמיים, דבקות בתורה, במצוות ולב שלם. הבחור אשכנזי כאילו רוצה לדעת מה הסטפלר חושב על זה, הוא שאל אותו, תגיד, ראית מה הרמב"ם כתב על התימנים? תביאו את איגרת תימן. התחיל להקריא מה את המעלות שכתב הרמב"ם, הוא שאל, אחר כך אומר, תגיד, ולאשכנזים הוא כתב את זה? ואחר כך הוא התחיל לדבר בכאב ובריצה על המצב הרוחני שהיה באירופה. שאל את הבחור, אתה יודע מה היה באירופה, איזה ירידה? בתימן היה כך? המזרחניקים היו תימנים, הציונים היו תימנים. לא רוצה להזכיר את השם של התמר, ראש הממשלה הראשון, המזכיר אותו פה. הוא היה תימני? יעני, מאיפה הוא יוצא עם כאלה? רק אלה יכולים לצאת רק במקום אחרים. זכור לי סיפור אחר, שמעתי, אני חושב, גם כן מפי בעל המעשה. שהוא הפוך, סיפור אחר, תימני שרצה לקחת אשכנזיה. ואז אמר לו, ספר, משום מה לך? אתם יותר מיוחסים. אני יודע, אנחנו יודע מה איתנו, מה היה בדורות, כל מיני היה צרות, מלחמות, דברים. דרך אגב, מי ששם לב, הרמב"ם כותב פה, פתח את האיגרת בחרוזים, אז רואים דרך, איך הוא קרא. הוגים בתורת משה, הולכים בדרך הורה רב אשי. היום אומרים אשי, אשי, אמי, אסי, לא יודע אם לקרוא, יש יוד, אשי, אשי, לא יודע, אין להם את המסורת הקריאה. פה רואים, אם זה היה אשי, זה לא חרוז עם משה. משה ואשי זה לא חרוץ, זה משה אשי. משה, הוגים בתורת משה, הולכים בדרך הורר אשי. אבל שאלה אחת, תימנים יקראו את זה. התימנים זה לא טוב החרוץ. הוגים בתורת משה, הולכים בדרך הורר אשי. טוב, אז הרמב"ם כתב לפי המבטא שלו. אבל האמת היא שהמבטא של הסגול הוא ממוצע בין הסרי לבין הפתח. הנטייה שלו יותר לפתח, הוא יותר למטה, אבל זה עם פה סגור. מי שרוצה לדקדק, הפתח זה פה פתוח, והסגול פה סגור. כמו הצורה שלו. הפתח זה קו, אבל זה קרוב. כנראה זה נשכח במשך הדורות, הקריאה המדויקת. כמעט, לא יודע אם יש היום מישהו קורא את זה נכון בדרך כלל. אמנם המבטא שלנו זה אין טענה עלינו, כי בניקוד הבבלי העליון אין סגול. איפה שיש סגול, אצלנו זה מסומן פתח. גם כשנקדו, אחר כך עשו פתח. אז במסורת שלנו זה כאילו פתח, אין סגול בכלל, לא קיים. אבל אי אפשר להתעלם שבניקוד הטבריאני יש סגול, ולפי קשה להשוות על ואל, אותו אל משה ולשון שלילה על, יש חייב להיות שיש חילוק, זה, כן? אז צריך להיות, אז בעצם זה קרוב. וחרוזים אפשר לעשות גם שזה לא ממש אותו דבר. לא, למשל, אפשר לחרוז סיר עם חלם, כמו ש אמנם רבנו שלום שבזי עשה חרז, כי ככה הוא ביטא את החלם כמו סירי. כן, אצלו חרוז, כן, אצלו זה אותו דבר. כן, יש בשיר אהובי יחזור תשאל תהלו, ישבחן הסוד בלי חילוף והפסד, וזה היסוד דבר רשבי בספרה. זה לא חרוז, רק אם תקרא את זה במפתח של השרעבים. בחן הסוד בלי חילוף והפסד, וזה היסוד דבר רשבי בספרה, זה חרוז. אבל אצלנו לא יתייחסו לזה, כיוון שזה בעצם זה קרוב אחד לשני, כמו שגומס ופתח גם כן לא מפריע לנו החרוזים, כיוון שפתח וגומס זה קרוב. אבל כאילו משהו, דברים קרובים אפשר לחרוז. מצד שני, במבטא הספרדי, הרב פעלים כבר כותב באור החיים, חלק בית, בשוט רב פעלים, סוף סימן קפה, אומר, אנחנו לא מבדילים בין שווה לבין סגול לבין סרי. שווה נע, הכוונה. סגול וצרי, אותו דבר אצלנו. לפי זה תבינו משהו. הפסוק כתוב בפסוק, כאשר יוסף רואה את בנימין, פעם הראשונה, ויאמר יוסף איתם בנם, ויאמר הזה אחי חם הגדול אשר אמרתם אלי, ויאמר אלוהים יחנכו בני. נכון, זה ככה הפסוק. בזמננו דנו בכמה ספרים האם טוב קיצור של שמות. יש כאלה, הרבה אנשים קוראים להם, מקצרים להם את השם. מיכאל אומרים מיכי, בנימין בני, וכהנה וכהנה, דניאל דני. האם זה טוב הקיצור? שכן אמרו, למה לא? מה זה משנה? זה שם, איזה חיבה ככה לקצר. שכן טענו לו, על פי הסוד בעיקר, שירה בספר בעיקר שמו בישראל, הוא מעריך על זה, מביא מכמה ספרים וסופרים שדרו בזה, דף פרק שמיני, דף פי בית ודף תא דיזיין. על פי הזוהר הקדוש והמקובלים, לא טוב הקיצור של השמות, כי לכל שם, הוא יש לו שפע יש לו משיכה לפי השם. אז השורשים שלו, לפי, אם יש לו שם כזה וכזה, אז אם אתה מקצר את השם שלו, פירושו אתה ממעט, מצמצם לו את השפע. זה לא טוב שאתה מקצר את השם. קל וחומר מדניאל דני, דניאל זה עוד חסד, יש אל, ואם אתה עושה דני זה דין, זה בדי שיותר גרוע. זה הוא לא כותב את זה, וזה ידוע לי ממקור אחר. הרב מרדכי שרעבי, שמישהו, הילד בא עם דניאל, לא רוצה לברך את השם הזה. אומר, אתה מקור, זה דין. לכן הוא היה ילד שלא היה, לא הצליח בלימוד. אבל בכל השמות האחרים, גם אבו מורי, אני זוכר, היה מתנגד העינה של הקיצור של השמות שנוהגים פה היום. אבל בא חכם אחד ספרדי היום בזמננו, הוא אמר, מה רוצים? מותר בהחלט לקצר שם. יש פסוק מפורש. יוסף אמר, יוסף הצדיק אמר, יוחנן אחו, בני. פלא עצום. לא ידעתי איך ישתבש כזה שיבוש, הוא חשש, שכן? איך על איך הוא קורא בני, אז הוא חושב, היה בטוח שזה. אז שאלו אותו מה פירוש, שזה הכוונה לא הבן שלי, אומר לא, לא הבן שלו, אח שלו. אבל תסתכל את התרגום, התרגום זה ברי. תראה את התפסיר של הרסעד, זה אבני. הרי כן, זה התעה אותו הביטוי. וברור שיוסף הצדיק לא התכוון להגיד לקצר את השם, אלא קרא לו ככה בלשון חיבה. הוא לא רצה להגיד אחי, כי אז הוא גילה את כל הסוד. ומי שרוצה יראה את זה מפורש בספר של אור עולם של רבי משה דוד וואלי, תלמיד חבר של רבי משה חיים לוצאטו, בעל מסילת ישרים. הוא כותב בספר אור עולם דפטרנח, הוא כותב ככה: אלוהים יחנכו בני, כך דרכם של בני אדם לחונן את הנערים הבאים לפניהם ולברכם, לקורם בשם בניהם, בשון חיבה. אף על פי שאין להם שום שייכות עמהם. כאילו אומרים בני, אפילו שאני לא מכיר, אני לא מכיר, אני שום קשר. עוד היום למדנו במסכת אבות, פרק שישי, רבי יוסף בן גיטמא. הרי הוא כתוב שם משהו, הוא אומר לו, בני, אפילו אתה נותן לי 1,000 דנרי זהב, אין לי דר אליי במקום תורה. הוא קורא לו בני, בלשון חיבה. הרבה הרבה מקומות ככה, בגמרא מסכת ערובין, שרבי ישמעאל אומר לרבי מאיר, בני, מה מלאכתך? בני, הוי זהיר במלאכתך, שם מלאכתך ומלאכת השמיים. בני, אומרים, זה חיבה, אפילו לאדם שאין שום קשר. ואחר כך הוא אומר, אם אמר אלוהים יחנכו אחי, היה מתגלה הסוד קודם זמנו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אפשר לראות את זה, את בספר אנשי קודש דף קוף למד גמל. חשבתי ברגע הראשון שהוא מתכוון לחזור בדרך מליצה, שאומר יוחנך בני, אבל לא, ממש הוא מראה כאילו ראיה שזה מותר. דיברנו בהילולה של מעריץ, הבאנו מה שכתוב הסטפלר באורחות רבנו, שאלו אותו על תימנים ספרדים שמחונכים בישיבות אשכנזיות, איך הם התנהגו. אז כתוב פה שבחנוכת השח אמר לי מור של איתה, זה סוכר, כן, מנוגע לתימנים, לא צריכים להתנהג שולחן ערוך משנה ברורה, לא שייך לו תיטוש. למה? זה נבע מחוסר ספרים וסופרים. מי שיתחנך בבית אשכנזי, בית אשכנזי מתנהג כמוהם, אם ישנה הפוך זה יהיה בלטיטוש. ככה הוא כותב. בהמשך מביא בשם החזון איש שבני עדות המזרח שלומדים בחונכים בישיבות אשכנזיות ינהגו בכל הנהגות של בני אשכנז, לא שייך בהם לטיטוש, גדלו וחונכו בישיבות במנהגים שלנו אשכנזים. זה שיטת החזון איש מפורסמת, שהתלמיד תלוי ברב שלו, לא קשור לאבותיו. הוא גדל, התחנך לתורה ולמצוות בישיבה, אז מה שלפי ההנהגה של הישיבה, ככה הוא צריך לנהוג. זה חידוש גדול, אני לא יודע אם מישהו מסכים איתו. מכל הפוסקים לא נראה ככה. האור לציון חולק על זה מפורש על נגד החזון איש הזה. בהקדמה לאור לציון אפשר לראות את זה. זכור לי גם פשוט שבט הלוי בעבר, זכור לי בסבב מהריל, הרי אצל אשכנזים בעבר היה חילוקי מיני, יש בני ריינוס ובני אוסטרייך, אז היו תלמידים מריינוס שלמדו אצל המהריל, ואמר להם לא, אתם לפי המנהג שלכם צריך להיות ככה, שלא קשור שהוא הרב שלהם, הם נשארים לפי מנהגי אבותיהם. אולי עוד מעט נראה, אולי בזה החזון איש יכול להיות שהוא יודע, אבל יכול להיות פה איזה חילוקים מסוימים, אבל בפשטות זה ראיה שזה אבל נדבר אפילו לשיטתם, אפילו לפי השיטה שלהם. לפי דבריו, כן. כאילו הרב שלו הוא אבא שלו. אבל עוד מעט נראה, הוא מתכוון כשמהבית אין לו שום חינוך, לא קיבל בבית שום חינוך, כאילו שכל התורה שלו. אני זוכר ש בעצם מה, 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 מה מונח פה? נא, כאילו ההסתכלות שלנו הוא בכלל אחרת, ואני אגיד לכם את זה בסיפור. זוכר מישהו, חכם אחד תימני שלח את הבן שלו לישיבה, והוא רואה פתאום הבן שלו פתאום משתנה. הוא אומר, אני שולחתי אותך לישיבה שתלמד גמרא, לא שתשנה מן הרב הזה. אני לא אומר, לא, בישיבה לומדים גמרא. עכשיו, זה בא לשנות מסורת, מנהגים, לא, המטרה של הישיבה זה גם, הם נוהגים את המנהגים שלהם, זה המסורת שלהם. הם תוקעים ככה בשובר. גם הרב שך ככה אמר, שהיה בחור חסידי, דוגמה, היה תלמיד חכם, הוא ליווה את הרב שך בראש השנה, הוא שאל אותו, הרי יש הבדל בצורת השברים בין הליטאים לבין החסידים, והוא היה חסיד ויז'ניץ. הוא אמר לו, אתה הלכת לשמוע את התקיעות בויז'ניץ? אז הוא אמר לו, מה שטוב, התקיעות של כתוב לראש הישיבה טוב גם לי. אז הוא אמר לו, לא, אני אעשה ככה, זה מן הגבותיי. אתה צריך לעשות לפי מן הגבותיך, מה זה קשור? הישיבה זה לא בא למסורת, זה לא המטרה של הישיבה. בכל אופן, זה, כן, בזמנו, לגופו של עניין, מה שהוא כותב שזה נבע מחוסר ספרים, אז כתבתי על זה כבר בזמנו, בהקדמה לשולחן ערוך ומקוצר, נוכח השולחן, שעל כגון אלה יאותה מה שכתוב באורחות רבנו, שלא שייך לתיטוש, אבל זה לא נכון, כן, למעשה נעלם ממנו שגדולתם בתורה של רבני ערי תימן, כן, לא הכירו את החיבוריהם, אפילו שוב בעולת צדיק בכלל לא הכירו. למשל, אגח קנבסקי, שהוא כן הכיר, אז כבר הבנתי שהוא בעצמו, כן, נכון, הוא אומר שכן, ניכר על מעריץ שהוא ג'וברו רבו, וכמובן, תמיד הוא אמר אחרת, שהפוך, שצריכים ללכת כל אחד לפי מן הגבותיו. בכל אופן, בהילולה דיברתי, שהתפלאתי, שמצד שני, הסטייפלר בעצמו, במקום אחר, בקריירה נדיגר, אתה אומר בפורש שלבחורים תימנים שצריך ללכת לפי מסורת אבותיהם. שין יוד א', דף ו', בעזרת השם יתברך, יום ב', 13 לספירת העומר התשקו, לכבוד הבחור המצוין. ראוי שתנהג מנהג אבותיך שהוא מנהג תימן. רק בדבר שנראה משונה, תוכל לנהוג לסביבה שלך. וכולי וכולי, כן. הנחת תפילין שלה בישיבה, אם נמצא המנהג בישיבה, טוב לנהוג כמנהג אבותיך. הנחת תפילין תתנהג בברכות כמנהג תימן. בהמשך הוא כותב בדבר העברה, אם כבר הורגלת בעברה ספרדית, אשכנזית, תחזיק בה. כי אם תרצה לשנות, יגרום בלבול ותרדה בתפילה. זה הדבר היחיד שהוא אמר לו, תשמע, אם כבר התרגלת, לא כדאי, תישאר מה שאתה רגיל. לא, כן, לא נראה לנו הדבר הזה, לא משנה, לאט לאט אפשר להתרגל, גם אדם שיתרגל בעברה אחרת, אבל כשהוא כבר עומד על דעתו וזה, אז לאט לאט כל פעם ילמד קצת עד שהוא יחזור לזה. אבל התפלאתי, מה נשתנה? עד ששמתי לב לתאריך, והאורחות רבנו זה בשנת תשק, וזה בשנה תפשין כפב. מה קרה? אז אמרתי בהילולה אפלה ופלה, שבדיוק בשנת תפשין כפה יצא השוט פועל הצדיק חלק ב' וחלק ג'. זה כן, אז ואז כאילו אז התפרסם הספרים של מעריץ בעולם, קודם לא הכירו, לא ידעו מאיפה בא כל המקורות ומאיפה זה. אחרי שראו, כן, אמנם פשוט פועל הצדיק חלק א' נתפס כבר בשנת תשו תפשין ו' נתפס, אבל הספר הזה לא התפרסם, גם הספר הזה לא עשה רושם, זה חלק קטן, לא, אבל החלק שיצא לאור, החלק השני והחלק השלישי, אז קיבל יותר הד. ואז אז המכתב הזה בשנת תשקו, אז כבר היה להם הסתכלות אחרת, כבר לא יגידו אין להם ספרים. ברוך השם, מי שמכיר את הספרים של מעריץ רואים שיש לו ספרים, הרבה ספרים שהיה לפני מעריץ אין לנו היום. לא בהישג יד. אז ברור, בקיצור ההסתכלות השתנתה, זה מה שהסברתי אז. וחתני הרב יאיר תם, השם ישמור בחיו, העיר לי פה הערה נפלאה, ממש דבר סימן המלאכותי. אנחנו אמרנו זה בשנת תשק וזה בשנת תשין כבב, אז נתפס הפעולת זה בתשין כבב, מה אבל תשים לו לתאריך, מתי זה י' ג' לספירת העומר, זה בדיוק אלו לא שמרץ פלאפה ואלה מכתב מכתב בדיוק ביום הזה, הרי תמיד אלו לא שמרץ זה 13 ימי לעומרה, זה כנראה זה גם כן השפיע, זה נתן את האור שלו בעולם, ממש סימן המלאטה, ממש ישר כוחה. כן, בכל אופן, בספר של הרב יהודה שפירא, ששואלים אותו שאלה, דעת יהודה, דף כ"ו או סימן כ"ח, שואל אותו, הזדמן לי להתפלל בבית כנסת תימני, והם נוהגים בלבשת, השס עולה, יש גירוי של הלל, עונים הללויה, מה לעשות? תשובה, מנהגה, מנהג הגמרא, אפשר לצרף איתם, תצרף איתם, אתה יכול להגיד כמו שהם. ספרדים לומדים בישיבות אשכנזיות, יכולים לנהוג כפוסקי ומנהגי אשכנזים, שזה בקוף למד. התלמידים שמתגלים בישיבות אשכנז, בפרט אלו שלא קיבלו חינוך בדינים את הוריהם, צריכים להתנהג בדרך רבותיהם. האם זה נכון שהחזוני שורה של ספרדים שלומד בישיבות אשכנזי ישנהג כמו נוסח התפילה כמו אשכנזים? האם זה גם במי שגדל בבית חרדי? נכון. מי הוא בית שמדקדקים בדין ובמנהג? לא שמענו. אז מר, דיינו, אפילו לשיטתם. כאלה שבאו מבתים שלא יודעים הלכות, עמי הרוסות וזה, ואז אין לו מהבית שום יסוד, והוא בא לישיבה, ואז בישיבה הוא קיבל את הדרך, את היהדות, את ההנהגה, את ההלכות, הוא לא יודע בבית, לא ירקוד ברכות, לא ירקוד תפילה, הוא בא, הם עשו אותו, גידלו אותו, על זה החזון איש אמר. ועכשיו נדבר, ואני אומר, וגם אחרי כך זה רק שיטת החזון איש, אבל הוא אומר, גם החזון איש לא דיבר על כאלה שמהבית קיבלו הלכות ודינים בצורה מדויקת. בכתרי התורה שמיני גיליון צדיחת, מביא פה ידידנו הרב נתנאל עומסי, שמירת המסורת, קיבלתי, כותב פה על אגרח כנפסקי, היה בהור שאבא שלו כבר היה השתכנז, ורצה שגם הבן שלו יהיה ככה, והוא כופה את הבן שלו לדרך הזאת, והבן רוצה דווקא לחפוץ למסורת אבותיו, אבל אבא שלו אמר לא, אגרח כנפסקי אמר לי, אל תטוש, זה כיבוד הורים, אז עכשיו אל תטוש הפוך. אז הוא, טוב, אז הוא אומר, אתה יודע מה, בוא נשאל את אחד, כן, לבקשת הבהור, שלחתי שאלה לאגרחק, אתה לא צריך לשמוע לאבא שלך. אבל מה אתה עושה את זה בצורה מכובדת, בשקט? זה כדי שהעורך יעתיק את כל הפסקה פה מכתרי התורה, עוד רגע אספר, חשוב מאוד כדי שהנושא יהיה ברור ומושלם. שאלתי השבוע שתי שאלות חשובות מעניינות מידידנו רבי אבנר חדד, השם ישמרהו ויחייהו, מנתניה, וחתנו של הרב משה בושרי, הרב של משה וישעי, שהיה הרב של ים. שתי שאלות. שאלה ראשונה, בספר חמדת עמים של רבנו שלום שבזי, פרשת שלח, כתוב לגבי הביקורים שהעשירים היו מביאים בקלטות של זהב, עניים בסלי נתרים, חזרו כולם להביא בסלי נתרים, שלא לבייש את העניים. ולעצום. אין לזה מקור. מסכת ביקורים, פרק ג', כתוב משנה חית, העשירים מביאים ביקוריהם בגלוסה של החזה ושל הזהב, והעניים מביאים בשל הנוסרים של הערוב הגרופה, והעשירים בהם ביקורים ניתנים לכהנים. איפה כתוב שאחר כך חזרו כאילו שגם העשירים יביאו בקלטו של כסף של נצרים? נראה כאילו שזה, יש דבר דומה לזה. לגבי שכשהולכים בבית האבל, אז יש גמרא במסכת מועד קטן, שם כתוב דבר דומה לזה. אבל אז כאילו נראה חס ושלום שכאילו פה התערבב פה משהו. בראשונה היו מליחים בבית האבל עשירים בלוחות של אחד ושל זהב. מה היו מוליכים? היו כאילו מביאים לאבלים אוכל. אז מביאים כסף וזהב, עניים בסלי נצרים, עניים התביישו, התקינו שהכל מביאים בסלי נצרים, לפני כבודם של עניים. אז מה, אז כאילו, לא כתוב את זה לגבי העניין של הביקורים. זו שאלה אחת. שאלה שנייה, לגבי הפיוט תגדל אלוהים חי. אנחנו אומרים את זה בליל שבת וישיבה. לכאורה, זה כיוון שזה כמו, זה עדות הרי. מעריץ כותב מפורש שאמירת יגדל זה עדות. אז כמו שיום השישי זה עדות ועומדים, אז גם ביגדל צריך לעמוד. ככה הוא אומר. מה שככה היו נוהגים בבית הכנסת שלהם לשעבר, על פי המנהיגים של בית הכנסת, הזקנים שהיו בדור שעבר, יודעי ספר, ביניהם זה הישיש שנפטר לפני שנתיים, מר סלימן יהודה, נפטר בן 114, נשמות עשרו רעים. הוא אומר להם, כתוב עדות, מעריץ כותב מפורש, שזה עדות, אמירת יגדל. צריכים לעמוד, כמו שעומדים באמירת יגדל. צריכים לברר בשני הדברים האלה. ככה. למעשה, מי שיראה את הגמרא במסכת מועד קטן, מובא שמה, שמונה עניינים שהיה בתחילה היה עשירים נוהגים לפי העושר שלהם ועניים היו מתביישים ולכן תקנו שהעשירים יתנהגו כמו עניים. הדבר הראשון הזה שאמרנו, למשל היו משקים זכוכית לבנה וזכוכית צבועה, היו מגלים פני עשירים ואחר כך היו מכסים מפני כבודם של עניים, היו מוצאים את העשירים בדרגש, דהיינו מיטה מכובדת, את העניים בכליחה, אני מתביישו, וכו' וכו'. כתוב שמונה דברים, העניין הזה של מסכת ביקורים לא מוזכר. בכלל, הגמרא לא מביאה את זה. והתוספות הם שואל את השאלה, באמת מה ההבדל? למה פה לא עשו תקנה? כמו שמצאנו בהרבה הרבה דברים, שמפני העניים היו עשו כדי שהם לא יתביישו, אז עשו שגם העשירים יביאו בכלים פשוטים, אז גם פה היה צריך להיות. ככה שואל לתוספות יותר במקום. קשה לי, אחי, אני מתביישים. למה לא תקנו? כדרך שתקנו בנשים המתות להטביל את כל הכלים שלא יתביישו המתות נידות, כמו שכתב רבנו עובדיה. אז שגם יתקנו שגם העשירים יביאו בסלי נצרים. יש דבר יותר דומה, היו מוליכים לבית העבר עשירים, התקנו שיקום מוליכים, כן. שאלה, הוא שואל את השאלה. יש לומר, משום כבוד, תשמע זה תירוץ, משום כבוד בית אלוהינו ומשורתו, לא חשוב שיתביישו עניים. כיוון שפה מדובר להביא את הביקורים בבית המקדש, אז זה כבוד של בית המקדש, וכבוד של הכהנים המשרתים, ולוגח הכהן נתנם, ואנחנו מביאים את הביקורים בתנא, שיהיה כלי מכובד. כל מה שכתוב בגמרא, עניינים אחרים, שמונה דברים, זה מחוץ לבית המקדש. אז שם עשו תקנה כדי שעניים לא יתביישו. אבל פה לא נורא שעניים יתביישו, יותר חשוב שבבית המקדש יהיה יותר מכובד. זה התירוץ שלו. ומי שיעיין בספרים, יש הרבה הרבה תירוצים על השאלה הזאת. וכאן לא הרבה באו אחריו. אני רק כאילו אגיד לו, כאילו מי שירצה לעיין, אגיד לו, רק אציין את המקורות. ספר כתר השבת, מוסר המשנה, דף 118, אוסף גיליונות, כתבות תשעז, עמוד ג', ספר ערכות יהודה גינסבורג, דברים, דף קופטט, ספר ייקח מצוות, סימן למד ג' ענף ד' דף תתקם, ספר אמרי יהודה ידלר, פרשת כי תבוא, דף קופטט יתת, ספר שיח יהודה רפפורט, פרשת כי תבוא, דף תקפה, מעריך בזה במיוחד בספר משפט הכתובה פרק כ"ד דף רעז חלק ג' עריכות על כל הנושא הזה עם החילוק הזה שלכאורה יש סתירות לזה שאפילו בבית המקדש רואים שחששו לכבוד העניים וכו' וכו' ממש שקרה לתארה הרבה פרטים ספר מקדי חיים דף קושות ג' הרב פרימשטיין חלק ב' ספר עזרי מעם השם דף 107 וכו'. העיקר מה שנוגע לעינינו זה ככה, רבנו שלום שבזי בחמדת ימים כותב מה שכתוב על כל העניינים, הוא כותב את זה גם בעניין שלנו. זה אבל פלא ופלא, הוא לא היחיד, כבר הרבה לפניו כתב את זה בספר של תלמיד הרשב"א, יש דרשות רבי יהושע בן שועייב בפרשת כי תבוא, כותב בדיוק אותו דבר. הביקורים שבהם, זה דף פזיין, הביקורים בהם משבעת המינים, לבד שמוזכר בפסוק הרציתה וסערה, כתוב בירושלים מישור אחד היה בא לפני קרנן מצופים, אומרים להם אחינו בית ישראל בואכם לשלום. בתחילה היו מביאים את הביקורים בחלק כסף וזהב, כל איש לפי עושרו, היו אני מתביישים, התקינו שהביאו כולם בסלי ערבה כלופה, וכן יודע לקרות קורא, מי שלא יודע מקרים אותו היו מנעים, התקינו שהם מקרים אותם. זה משנה לפני כן במסכת ביקורים, שבהתחלה מי שלא ידע לקרוא אז היו מקרים אותו, אז אמרו טוב, אז לקרות את כולם, גם את מי שיודע, כדי לא לבייש את מי שלא יודע. אז רואים שעשו תקנות אלה, גם מי שלא יודע לקרוא או מי שעני, אז כאילו משווים את זה. אז הנה רואים פה מפורש שהיו מביאים, היו עניים מתביישים, התקינו שהביאו כולם את הערבה כלופה, פלא ופלא. במילים אחרות נראה שאין להם גרסה, שאין לנו לפנינו הגרסה הזאת, אצלנו לא מוזכר הדבר הזה, אבל לפי דבריהם גם הרי בן שועייב וגם הרשש בחמדת ימים בפרשה שלח לך, רואים שהתקנה הזאת זה יוצא כל מה שהתוספות אותו במקשה, וזה לפי דברי הבקושיה לא מתחילה, הנה למה גם פה הייתה תקנה, תקנו, ישבו את כולם, ככה הם גרסו. אמנם מהרמב״ם לא נראה ככה, כי הרמב״ם במקומות אחרים הוא מביא שהעשירים עשו כמו עניים, אבל בנושא הזה הרמב״ם מביא את המשנה, הרמב״ם ודאי לא גרס ככה. כן, הרמב״ם, אפשר לראות הרמב״ם מלכות ביקורים, הוא מביא כמו שכתוב אצלנו. בפרק ג' הלכה ח', הביאים בכל מתחות, צריכים למצוא איפה זה ברמב״ם. וזה כתוב מפורש. לגבי השאלה השנייה, זה הלכה מפורשת בשולחן ערוך, שכשאומרים יום השישי צריכים להגיד את זה בעמידה, וגם העניין של עדות שצריך להיות מעומד, וגם לגבי הפיוט יחדל, מאריץ כותב את זה מפורש. מאריץ מסביר מה הטעם של אמירת יגדל, ולמה אומרים יגדל לאחר בשבת, אחר אין קשר, אין קשר לשבת. אומר מאריץ, קיבלתי מריבותיי, ידוע שהתפילות מתעטפות ועולות בתפילת ליל שבת. זאת העצה יעוצה מאת השם לומר יגדל. כי בשן נופל הדעמה, לשעה קלה הוא נעשה צדיק בעדותו והודעתו ב-13 עיקרים. ראוי לאחר אמירת יגדל, אין דומה עדותו יחידי לעדותו ברבים. אז שלוש פעמים אמר את כותב, קורא לזה עדות. כמו שהוא אומר לפני כן, אותו דבר לגבי יגדל. אז מה ההבדל? לגבי יום השישי. כל הקהל אומרים עמו בכל רם, כולם מעומד. זה עדות אל השם ברוך הוא ביצירת מעשה בראשית, ועדות מעומד. דחזי ועומדו שנה, היום בדר שנה נעלו העדים. יש על השאלה הזאת להגיד כמה תירוצים, אבל אולי לפני כן נגיד בכלל שכל העניין הזה לא כל כך פשוט. בספר שיבולי הלקט הוא מביא את העניין הזה שזה עדות, אבל אחר כך הוא כותב בשם החבר'י בי בנימין שלא מסכים לזה. מביא, מצאתי בשם רבנו שלמה, אומר יבחו לו בערב שבת, הוא מעיד לך וברוך הוא מעשה בראשית. אחי רבי בנימין, או לא, למה אומרים את זה בעמידה? כי עכשיו סיימנו תפילת הלחש. נמצאים עומדים, צריכים עוד לעמוד בברכה אחת, ולא מטעם עדות. האומר אותו מיושב לא הפסיד. ראיה לדבר קידוש יום, אומרים אותו בישיבה, אבל אין להשיג בור ראשונים. כאילו אומר בעצם, לא נורא, אפשר לשבת. אבל עומדים כבר לבלכו וכה עומדים בתפילה, ועוד מעט כפרחה מהאנשים והצריכים לעמוד, כי זה כמו כעין חזרת השעת, אז גם פה עומדים. אבל אם רוצים לשבת, אפשר לשבת. זה לא עדות. אז אולי זה נעשה כמו כעין פשרה. כן, כאילו, העניין שביכולו בעמידה, העניין של יגדל בישיבה. אפשר להגיד פה עוד כמה וכמה תירוצים, אבל כיוון שהזמן קצר, אז אני אעבור נושא אחר. גם כן, זה קשור לנושא הזה של יגדל. זה דבר שהיה לי תמיהה שנים רבות, הייתי מתפלא. שנים רבות התפלאתי על הנושא הזה. רבנו הרמב״ם ידוע שהוא ייסד את 13 עיקרי הדת. כל הפירוט יגדל זה עיקרי הדת, והכל זה מבוסס על הפירוש המשנות לרמב"ם מסכת סנהדרין. היה לי פלא עצום שבמשנה תורה זה נעלם. הרמב"ם לא מביא את 13 עיקרי משנה תורה, אין דבר כזה, אין מושג כזה ברמב"ם 13 עיקרי הדת. לא שהוא כתב דברים אחרים, אבל המושג 13 עיקרי הדת לא נמצא. דבר כל כך יסודי, בפרט הרמב"ם שהוא אצלו, העניין של, הוא כותב בעצמו, של ללמד את יסודות האמונה, כל עניין של אמונה זה הדבר הכי חשוב אצלו, והוא תמיד הוא מגיע לנושא כזה, הוא מעריך. פתאום במשנה תורה, המושג של עיקרי הדת, איפה נעלם? אז הרמב"ם פיזר את זה בהרבה מקומות, ברכות יסודי התורה, ברכות תשובה, עניין של המשיח, ברכות מלאכים. אבל איפה הוא כותב שיש 13 יסודות לדת? בפרט, שלכאורה, עוד דבר שהפריע לי, זה לא שאלה, אבל יש לנו תרי"ג מצוות. 613 מצוות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל. למה 613? למה 13? זה אמרתי, מצוין. ה-13 זה השורשים, זה 13 בנפרד, וזה פסוקים מפורשים של המצוות, וחוץ מזה עוד 600 מצוות שזה התולדות. אז לכן זה תרי"ג מצוות. אמר ישע כותב, במסכת נדרים, בכמה דברים קדושים מצאנו את המספר הזה, 13? 13 מידות. 13 מידות, שם השם הרחום והחנון. 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. הרמב"ם גם הניח עיקרים כמינן הזה. ויש עוד, וכהנה וכהנה, הרבה דברים שזה מספר 13. אז יש 13 עיקרים של הדת. אז למה הרמב"ם לא, לא, לא מוזכר, איך? וכי חס ושלום הרמה חזר בו? לא, אולי זה לא חס ושלום. אולי זה לא... האמת היא שיש כאלה גדולים שלא הסכימו לרמב"ם. כידוע, מי שיראה בהוצאת מכון המאור, הם אספו את השיטות. למשל, מביאים את, את רבו של הריבש, רבי חסדאי, אור השם. הוא אומר, אני תמה, 13 עיקרים. תראה, אם אתה קורא עיקרים את האמונות האמיתיות, שאם כופרים בזה זה מינות, אז זה לא 13, יש יותר מ-15. ואם אתה קורא עיקרים פינות ויסודות הדת, אז זה רק 7 או 8. לא מסכימים, לא מסכים. ספר העיקרים לא מסכים. הוא אומר, מה פתאום? יש 3 עיקרים. מציאות השם, השגחה, שכר ועונש, תורה מן השמיים. אברבנאל גם כן, גם כן משיג על זה. הרדב"ז, שאלו את הרדב"ז. מה עם עיקרי הדת? תגיד, אתה מסכים למי? מה נראה לך? שואלים את הרדב"ז. אתה מסכים עם הרמב״ם או עלי בן חסדאי או רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים? אומר הרדב"ז, אני לא מסכים לאף אחד. אין בתורה שלנו עיקרים. אין דבר עיקר ודבר תפל. הכל זה עיקר. כל תרי"ג מצוות זה עיקר. אז לא, אם נגיד שהרמב"ם חזר בו, יכול להיות. אלא, כאילו מסברה שהרמב"ם שלא, לא רוצה לכתוב שיש עיקרים לדת. אבל, כן? אבל מצד שני, זה קצת נשמע תמוה. ובפרט שיש ראיות שהרמב"ם לא חזר בו. כן. אז אם כן, למה הוא לא מזכיר את זה? זה פה, נכון, זה פה יכול להיות, אבל לפי מה שמקובל, 13 עיקרים, כל זה 13 עיקרים. נכון, פה זה נקודת התורפה של הנושא הזה, כי אפשר אולי להסביר את הלענות על השאלה שלהם. האמת, זה נכון, הרב שמעון אגסי, הוא כותב את זה, שלא התכוון הרמב״ם, כן, הוא הולך, נדמה לי שהוא חיבר ספר מיוחד על 13 עיקרים, רבי שמעון אגסי, והוא כותב, לא, מה הם שואלים? שזה עיקר ותפל? לא התכוון הרמב״ם שזה תפל, אלא שזה היסוד של כל התורה. האמת היא, זה תלוי, הרי הרמב״ם כתב את פירוש המשנה לא רק בלשון הקודש, כתב בערבית. בערבית לא כתוב את המילה, לא עיקרי, כתוב, הרמב״ם כתוב גוועד, אל-געדה הלוולה. אז הם תרגמו העיקר הראשון, גוועד תרגמו עיקרים, ואז מזה אולי נוצרה שאלה, אבל עוד מעט נראה. כן, למשל, וזה היה לי פליאה על הנושא הזה, שאלתי את זה הרבה מקומות, והרבה תלמידי חכמים, ואף אחד, ואמרתי שאני מתפלא עוד דבר, לא רק על אני מתפלא על הדבר הזה, אני מתפלא שאף ספר, חיפשנו, אף אחד לא שאל את השאלה הזאת. לא שאלו, לא התעלמו, אמא, אף אחד לא קשה לו השאלה הזאת, איך לא, דבר כל כך יסודי. שמחתי לראות שחצי נחמה, שמישהו כבר שאל את השאלה הזאת. זה נתפס עכשיו בשנת בניסן תשפב, במורשה, שנות דור ודור, דף תגלה. כתוב כמה ככה. כבר בערנו עינת בתחילת בחיבורנו, תלמד את העיקרים הגדולים האלה שהם מדיני התורה. זה טוב, זה נוסח תרגום של רבי יהודה בן טיבון. כמובן את הרמה שכתב בתחילת חיבור הגדול. זה באיגרת תימן, הוא מציין למשנה תורה. אחר כך הוא כותב, ציין רבנו למשנה בראש פרק חלק. אז אם כן, סימן שהוא ככה חז עד סוף ימיו. אם הוא מציין בקוד יסודי התורה ועיקרי האמונה, גיליון פירוש המשנה הוסיף הרמב"ם במהדורה בתרא, ציין למה שכתב בספר המורה שחיבר באחרית ימיו. יש הוספה בפירוש המשנה, שם הוא מציין למה שכתב בספר המורה. את המורה הוא בדיוק כתב בספר המורה, אחרי המשנה תורה. אז רואים שהרמב"ם נשאר בדעתו על 13 עיקרי הדת, הוא אותו דבר, כי הרי אחרת הוא היה צריך למחוק את זה. בפתיחת המורה הוא ציין מה שהוא כתב ביסוד השביעי, בתחילת פרק חלק. אבל תשמעו, עכשיו יש איזה קצת קושייה. בערכות יסורי ביה כותב הרמב"ם לגבי איך מקבלים גרים. אז אומר הרמב״ם, בין כשמגבלים גר, מה מלמדים אותו? כותב הרמב״ם, מודיעים אותו עיגר הדת, שהוא ייחוד השם ואיסור עבודה זרה. זה עיקרי הדת? זה הכל, שתי הדברים? שלושת העיקרים. מה קרה פה? פה זה כבר נותן מקום כאילו להגיד שהרמב״ם כאילו חזר בו. פתאום, הרמב״ם, אם היה אמר כגון, כותב, תלמדו, צריך ללמד את הגר, בין היתר הדברים שהרמב״ם מעריך שמה, מה בדיוק מסבירים לגר, עיקרי הדת, ייחוד השם, ועבודה, ואיסור עבודה. איפה מה עם כל שני העיקרים? ישנם עד עיקרים שהוא הזכיר בחיבור הגדול, אבל הוא לא מזכיר בכל סירובה. מה תגיד? לא יכול להיות. אלא כתוב מקומות אחרים, דברים אחרים. על כל הכתנו ושייר. שמח על מה שהוא כתב בפירוש המשנה, ועל מה שהוא רמז בשלושת העיקרים וכללם בכל החיבורו, וכך שמעתי ממור, אגרה אלא נגר זה נכונו לחיי העולם הבא. כותב פה, ידידנו הרב שלמה אלמוג החלופי, שהוא שמע מהרב אברהם ארלנגר, זה צהל, המחבר של הספר בחד אברהם על השס, נפוץ בישיבות, כן, שהוא אמר, לא, תנא ושיער, למה הוא לא כתב בחיבור? סמך על פירוש המשניות. ככה הוא כתב. שמחתי דבר ראשון שעוררו את השאלה, שכבר הוא שם לב לשאלה הזאת. אבל מצד שני התפלאתי מאוד, איזה תירוץ. שמח על פירוש המשנה. איפה שמח? הרמב"ם בחיבור משנה תורה בשום מקום לא שמח על פירוש המשנה. מה שהוא כן סומך זה על פירושים. הרמב"ם במשנה תורה הוא לא מסביר נגיד מילים, שבפירוש המשנה הוא מפרש מילים, כאילו שמות של פירות, כל מיני שמות הוא מפרש אותם. במשנה תורה הוא לא כותב אותם. אבל הוא מסביר בתשובות במקום אחד. משנה תורה זה חיבור, זה לא פירוש. במילים אחרות, צריכים לעשות פירוש גם על משנה תורה. אני פה כותב חיבור, אני לא צריך עכשיו פה לפרט דברים. אבל פה, כל ההלכות שכתוב בפירוש המשניות, הרמב"ם כותב ברכות סנהדרין, כל הדברים האלה במשנה תורה הוא חוזר עוד הפעם, הוא לא שמח בשום מקום על מה שקורה בפירוש המשנה. וכאן בחמר יסודות הדעת שצהל הרמב"ם זה עיקר כל כך חשוב, פתאום הוא שמח על פירוש המשנה. עד כך אמרתי, פלא עצום, דיברנו לפני כמה זמן, אמרנו שיותר טוב, הבאנו את המעריץ, שעל פי השייח בחושן המשפט כותב, יותר טוב להניח דברי המחבר בקושייה מאשר לתרץ בסברות זרות. אמרתי, פלא עצום, זה דוגמה. היה, אני, לפי דעתי, יותר טוב שישאר קושייה ולא יגיד את התירוץ הזה. הרמב"ם שמח על פירוש המשנה, אין דבר כזה, בשום מקום, לא יעלה על הדעת. יותר טוב שישאר קושיה. למה? למה אז אמרנו? אמרנו אז שזה מעקם את השכל. כשאתה אומר את זה, זה יותר... עכשיו יש לי פירוש נוסף. לא רק. שתי סיבות למה לא לתרץ בסברה זרה. א', כשאתה מתרץ סברה זרה, אתה הקמת את הראש. אתה אומר סברות זרות. אני חושב בסבר אחר. אם אומרים תירוץ, עקום, אז לא מחפשים את התירוץ האמיתי. יש תירוץ כבר. ככה נשאר בקושיה, אז אני, יום אחד אני תערד למצוא תשובה. אבל כביכול יש לי איזה חצי תשובה, אז אני לא, ממילא בסוף אני לא נדע את התשובה האמיתית. ככה, אולי יום אחד נזכה לדעת. ובפרט נזכרתי, הרב אברהם ארלנגר הוא ירם שלי בישיבת כל תורה, פריסקר. אני זוכר למזן, וזה, הוא פעם רצה לצעות על קנקן של איזה בחור שלא הכיר אותו, בא מדבר איתו בלימוד, רצה להכיר את הבחור, אומר בסוף, אומר, יש לו ראש ישר. אז הוא בעצמו, חשוב לו העניין של ראש ישר, הבנה ישרה. מה קרה פה? שיהיה להגיד שבאיזה תירוץ כזה לא מתקבל על הדעת. אולי הוא אמר את זה בחצי פה, כאילו לא יודע. בכל אופן, מתוך עכשיו זה שלא קיבלתי את התירוצים, אני חושב שזכינו להגיד תירוץ. התירוץ עכשיו, אני חושב, אמיתי או קרוב לאמיתי. מה שהרב אצילה אמר קודם, פה זה מתחיל השורש של העניין. הטעות התחילה מזה שקוראים לדברים, זה נפוץ בעולם, 13 עיקרי הדת, 13 עיקרים. אבל מאיפה זה התחיל? הרמב"ם לא אמר את המילים האלה. הרמב"ם כתב, כמו שאמרנו לכם קודם, הוא כתב בלשון ערבית. גוועד, געדה. געדה זה יסוד, זה, תרגמו את זה עיקר. תראו בהוצאת מכון המאור, איפה זה? זה בתרגום של רבי שלמה בן טיבון. וגם, ויש מייחסים את רבי יהודה חריזי, הרי הם המתרגמים הראשונים של רפואי המשנה, הם תרגמו את זה ככה. אבל מתרגמים אחרים, תרגמו את זה, לא עיקרים, אלא העיקר הראשון, יסודות. והרב שמעון אגסי כבר הוא מעצמו כתב את זה, אני לא יודע אם היה לו את המקור בערבית, אבל הוא הסביר שזה הכוונה. כנראה זה מקור הביטוי השיגור של שלושת העיקרים. אני חושב שאם כן פתרנו את העניין. צריך פה גם הקדמות. דבר ראשון, אם זה ככה, אין סתירה. אנחנו שאלנו, הביאו שאלה, למה ביסורי ביה הרמב"ם כותב עיקרי הדת, ייחוד השם ויסור עבודה זרה? מה עם כל עיקרי הדת? סליחה? עיקרי הדת לפי הרמב"ם זה שתיים. למה? אתה רואה, רבי יוסף אלבו אומר שיש שלוש עיקרים. רבי חסדאי, רבו של הרבו, אומר שבעה עיקרים. אז זה לא ממש שני עיקרים, יש ויכוח, אפשר כבר להתווכח על זה, מה העיקרים של התורה, מה הדברים העיקרים, אז זה לא ממש שניים. מה עם שלושת הדברים? אלה יסודות, זה עיקרים וזה יסודות, אין שום סתירה. הרמב"ם באיסור רבי כתב עיקרי הדת, בסדר, 13 הדברים האחרים זה לא עיקרים, זה יסודות, אתם תרגמתם עיקרים, אז זה יותר קושיה. אבל עכשיו, אז בעצם, אז למה, אבל סוף סוף, איפה נעלם ברמב"ם 13 יסודות? סוף, 13 יסודות, לא כתוב. אז אני חושב שהרמב"ם מבין, לא כמו שהסברנו עד עכשיו. המערשה מסתכל ש13 היסודות האלה, זה קדושה, יש בזה משמעות, כמו 13 מידות, של הקדוש ברוך הוא, 13 שהתורה נדרשת, או 13, יש בר מצווה בגיל 13, אז יש בזה, הרמב"ם מסתכל על 13 כמושג, זה טכני, לא שיש פה זה חשיבות למספר. הרמב"ם מבחינתו, 13 זה בשביל הסדר. אז בפירוש המשניות, שהוא הביא את כל 13 דברים ביחד, אז הוא ספר את 13 בשביל הסדר הטוב, 13. במשנה תורה, הרי הוא לא הביא את 13 ביחד. הוא פיזר את זה לפי הנושא. יסודי התורה, הוא הביא כמה. לכל תשובה, הביא כמה, איפה שם הפרק שלישי, איפה המינים, איפה גרוזים. על ימות המשיח, זה גם כדי חלק, זה ברכות מלאכים. הוא לא כתב במקום אחד את 13 ביחד, אז הוא לא יגדיר את זה כ-13, אין סיבה שיכתוב 13, כי מבחינת הרמב"ם 13 זה טכני, זה רק עניין של בשביל הזיכרון, אז הוא לא, כיוון שהוא כתב בכמה מקומות שונים, אז אין לי פה מספר 13. הרמב"ם מסביר בתשובות, למה, אחד מהדברים, החידושים של הרמב"ם במשנה תורה, זה הסדר שלו. יש לו סדר מופלג בחיבורו, כך כותב הרב המגיד. אז הרמב"ם בהרבה מקומות הוא עושה דברים במספרים. שמה נהל החודש במעשה התפילין. 8 דברים. 20 דברים פוסעים ספר תורה. הרמב"ם מסדר דברים, לא, אין לו זה שום מקור בחז"ל. הרמב"ם אסף את הכל, סידר את זה, יש ברכות תפילה. 8 דברים בתפילה זה לעיכובה. שם פרק רביעי, פרק חמישי. חמישה דברים זה מעכב. 8 דברים הם לא מעכבים. אז כל פרק והוא מונה ומפרט. מסביר הרמב"ם בתשובות, הוא אומר, למה הוא כותב את המספר? כשהוא אומר, אני חושש שהמעתיק עלול לטעות ולדלג אחד, אז על ידי שאני כותב את המספר, אז זה מסודר. זה סוגר את העניין, שאם יהיה דילוג, זה לא מתאים לחשבון, חסר פה משהו. אז לכן אני כותב מספר. וכמובן, זה חשוב גם בשביל הזיכרון. אז אם כן, אני חושב עכשיו, אם כן, ברוך השם, אני חושב שהקושיה מתורסת. דהיינו, הרמב"ם לא חזר בו, לפי כל ההוכחות. רק מה? כיוון שהוא לא, לפי הסדר של משנה תורה, 13 דברים, לא במקום אחד, אז אין טעם להגיד את המספר. והרמב"ם אומר, זה 13, זה לא נקודה. אבל בפירוש המשניות שהוא כתב אותם ביחד, הוא כתב את 13. אז כל דברי חכמים גיומים. כן, אז על הצד הזה, כן, אני חושב שזה התירוץ. לפני שנים רבות, עשרות שנים, אולי 50-60 שנה, ראיתי מביא מעשה על מרן הבית יוסף ורבנו הארי זכרונם לחיי העולם הבא בערב פסח שהיה ברית מילה, והזמינו את שניהם לברית. ומרן הבית יוסף ידע שהארי נוהג ביום הזה לא לאכול חומס בערב פסח, אפילו לפי הדין מותר, זה לפני 4 שעות, מותר לאכול חמץ, עשו את הברית מילה בבוקר, אבל הארי היה מחמיר, והוא רצה לראות מה הארי יעשה. אז כשהגישו את הסעודה, אז פתאום יצא מהלחם, יצא תולעים. בעל הבית התבייש, לא היה כאלה זה, כאילו מה זה, איזה אוכל הוא הביא, כזה. אז מרן הבית יוסף מרגיע אותו, אל תדאג, זה מהשמיים עשו את זה לכבוד הארי, כדי שהוא לא יאכל, הוא לא נוהג לאכול, תגיד ברוך השם שלא יצאו דובים ואריות מתוך הלחם. זה המעשה שאני זוכר מילדותי, ראיתי את זה באיזה ספר, עכשיו חיפשתי, ביקשתי ולא מסעתי. ומזה הייתי מסתייע למנהג של... אני ככה נוהג, בעקבות זגני. אבו מורי כבר לא נהג ככה, אבל אבא שלו ככה נהג, שבערב פסח הוא לא אכל חמץ. כאילו הוא כבר בערב זהו. כן? ואני אימצתי את המנהג הזה, כדי, כאילו שלא... כן, אפילו שלפי הדין זה מותר, אבל כדי שכאילו מה שפחות חששות, לא, כן. ובעצם יש לזה מקור בספר שיבולי הלקט, שהוא מביא דעה כזאת. יש גם בשערות פסקי בארות יצחק על שערי תרא, הבאתי גם אחד מחכמי תימן הראשונים שהוא כותב דבר כזה, רק הוא מזהיר לא להגיד שזה אסור מצד הדין, תגיד שאתה מחמיר לא לאכול. אבל ככה, כן, נדמה לי רבי שלום בן חודר המלמד, ככה הבאתי את הלשון שלו שם בעניין הזה, שהוא, אז מה, רואים שכבר אז היו כאלה שהחמירו. אבל ולפי מה שכתוב פה, יש אפילו איזה, יש דעה כזאת שזה, יש לזה מקור בירושלמי. שבולה לקצימן רשת הוא כותב, יש אנשים שנהגו סלסול בעצמם שלא לאכול חמץ בערב הפסח כל עיקר. וגם מצה הם לא אוכלים, אלא מעבירים קולו בפירות ותרגים. אבל יש להם סמך בירושלמי. אמר רבי לוי, כל אוכל מצה בפסח, כאילו הוא בא לרוצתו ולתמים, לוקה. רבי לא היה אוכל, לא חמץ ולא מצה. זה המקור. טוב, אבל כשחיפשתי את הסיפור הזה, ראיתי שמביאים משהו אחר. משהו, לא, כאילו, משהו מופלג. בתשעה, המבשר, דפקף, שמו. אגדה מופלאה מתהלכת בסמטאות צפת על מעשה פלא שהיה קשור לקשרים שבין הארי הקדוש לבין מחותנו בית יוסף. כי ידוע נהג הארי חומרות רבות, היה מפסיק לאכול חמץ כשבועיים לפני פסח. שבועיים לפני פסח. באותו זמן החלה נשמתו הקדושה לרחף בספירות העליונות, כולו עפוף בקדושת המועדות, הכנות ליל הסדר הקדוש. שמע על כך מחותנו מרן בית יוסף, והדברים לא נראו בעיניו. הוא גמר עומר בנפשו לעמידו בחור המבחן. באחד הימים שבין ראש חודש לערב פסח, הוזמן לברית מילה בית יוסף, שאל תביא בן ארי, מה איתו? כן, אני לא חזמין אותו סנדק. אחר הברית ישבו ליד שולחן, מגיעים למסובים להתכבד בעוגה יפה, הגיע מביתו של מרן בית יוסף, מעשה ידע הרבנית להתפאר. קיבל ארי כוסית יש, יין שרוף, בלח שהכל. בעוגה, סרב לגעת. מרן בית יוסף ידע נכוחה כי הארי משתמט לאכול דעוגה. הוא נהג להימנע מדברי חמץ מראש חודש ניסן. בעל הברית מפתיר שיועיל תערב תאכל מהעוגה. הוא לא, הארי לא רוצה. רבו הפתרות, גם מרן בית יוסף הפתיר בו. נענה הארי, איך אני אוכל לאכול מהעוגה הזאת? היא מלאה תולעים. נחדו כל המסובים. הייתכן? רק היום הרבני תפסה את העוגה במיוחד. אך הארי הקדוש הרים את העוגה, את אדמת הכל, נשרו מאות תולעים. הדבר יקב את אדמת מרן בית יוסף. הוא שאל את מורו, את המגיד, שעונו על כל ספקותיו, אל יפור רוחך על העוגה הזאת. היא קשרה למדרין. הקדוש ברוך הוא רצון הרי אבי עשה. כמה אשר רצונו של הארי על ימנה, צדיק גודל הקדוש ברוך הוא מקיים. לו היה גוזר ומטביע על הארי, היו עושים מהעוגה לא רק תולעים, גם עריות וזאבים. סופר על ידי אנשי צפת הוותיקים, המקובר רבי אשר זלץ, ובפי ספר דדיאני הרב החודי רבי ברוך ברזל. זה הסיפור שאני כאילו השפלטתי לראות, א', שבועיים לפני פסח. טוב, לא יכול, אי אפשר לחש את זה, אבל טוב, מה הוא עשה בשבת? שבת הוא, מה יאכל? מצווה לאכול סעוד סעוד. טוב, מה יאכל? מצה בטח לא חמיר לו לאכול. אמנם אנחנו מתירים, רק בערב פסח עשו מצה. אבל במובא באחרונים, כאלה נדמה לי מראש חודש לא הולך למסע, אז בטח אם זה מובא בשערי הכנסת הגדולה ועוד אחרונים, אז בטח הארי יחמיר את זה. הוא מחמיר אפילו על חמץ, אז ודאי שמה שכתוב בפוסקים שיש מקומות שנוהגים בטח יחמיר. כל הסיפור פה על הרבנית הפתעה את העוגה, כל מה ששאלת מגיד, לא יודע, נראה לי שפה קשטו את הסיפור, עושים פה פרטים. אני מכיר את הסיפור בצורה יותר קצרה אחרת, אבל כן, אבל טוב, איך אומרים, אבל מי שימצא את הסיפור כמו שאני מכיר, אין לי ספק שזה הסיפור ששמעתי, מה שראיתי, ראיתי בכתובים. מסתם נראה שזה הסיפור המקורי, רק כן. אבל ענייננו, מה שנראה פה, כתוב בו רצונו של הארי להימנע, צדיק עוזר, רצונו לעשה. אני חושב זה בבחינת מה שדיברנו בדרך שהאדם רוצה ללך והם הולכים אתה. פירושו, אמרן הבית יוסף, לפי מה שכתוב פה, קצת בצורה, קצת נראה לי גם זה לא מכובד, לא מצוין, כאילו כביכול, אמרן הבית יוסף מתנגד. יכול להיות שהיה בשלב מסוים, כי בסופו של דבר ידוע שמרן בית יוסף השתומם והתפעל מהגדלות של הארי, שהוא שמע את מה שהוא מדבר, הוא היה חזר הביתה, הרי גם היו מחותנים, חזר מלא התפעלות, אומר אדם כזה לא היה מימות הנביאים, התנאים, אבל ככה מביאים שאומר, אבל אני חושש שלפי הזה, שהוא לא ראוי לדור שלנו, הוא לא יודע כמה הוא יחק, אם נזכה שהוא ימות חס ושלום בקיצור ימים, ויש איזו נשמה גדולה שלא מתאימה לדור שלנו. היה אחוז מלא התפעלות מהארי. פה קצת נראה כאילו שיש לו ביקורת, למה הוא מחמיר דברים שלא כתובו ופוסקים. קצת נראה לי קצת בצורה גסה קצת. אבל לא יכול להחש את זה. אולי היה בשלב ראשון, עד שלפני שהוא הכיר את הארי, לא הכיר את הגדלות שלו, אז היה לו קצת נראה לו שהוא מגזים בחומרות שלו. בכל אופן זה בדרך שאדם רוצה ללך, בוא מלכים אותה. אז טוב, צריך פה להאריך גם בדברים שדיברתי קודם, ממש שדיברתי בקצרה. גם על העניין של הביקורים, גם על העניין של יחדל ביום השישי, גם על העניין של גם העניין הזה, אבל בכל אופן, פחות או יותר דיברנו, רק אני רוצה לסיים דבר שקשור לחג השבועות שיבוא לקראתנו לטובה. הרבה שואלים על העניין של ההבדלה, הנר להבדלה. אז רק נדבר על זה בקצרה. גם זה שאל על זה ידידנו הרב דוד צדוק מרחסים, אז אני רק אענה לפי הסדר השאלות שלו. יש לדון כמה אפשרויות לברך על ברכת מורש ביום טוב שחל מוצאי שבת. הרי שבועות מוצאי שבת הבא זה יהיה גנז, יין גידוש נר הבדול הזמן. אז אם כן השאלה, הרי יום טוב אז צריך להדיק מאש מצויה, מצד שני צריך להיות אבוגול להבדולו מצווה מן המובחר. אז אומנם זה לא חובה, אבל מצד שני זה הדלקה לא לצורך, או שעלול להיות שלבוא כשמקרבים את הנרות, שזה גורם לידי, שמקרבים את הכיבוי על ידי שהנרות מתקרבים אחד לשני, מתחממים, אז מתפתף השעבה, ואז הכיבוי שזה יותר מהר. זה השורש של השאלות. לא, השאלה אם זה מותר, על ידי שאתה מקרב את הנרות ומתחממים ונמסים, אז במקום שהנר ידלוק, הנר הזה יכול לדלוק חצי שעה, עכשיו הוא ידלוק 20 דקות. זה מקרב את הכיבוי. אבל מצד שני לא מתכוון. אני לא מתכוון לכיבוי. אין לי כוונה לחבות. אין לי צורך בכיבוי. אז יש, נכון, יש כאלה מתירים את זה, אבל זה לא פשוט. זה נושאים שדנו בהם. הוא שואל, אומר כמה שאלות. אני אענה לפי השאלות שלו. ברכת מעורש ביום טוב, האם לברך על נר נשמה עצמו שהודלק מערב שבת, אפילו שזה נר אחד בשבת. אולי ניקח נר נשמה, ידליקו מערב יום טוב. ומשתמשים בו הרי להדיק גז, משמע שצריכים. אז הוא שואל, אולי נברך על זה, אפילו שזה נר יחידי. להדליק ממנו מאש לשתי נרות ולחברם. לקחת שתי נרות, מי זה? ג' להדליק נר אחד, לברך עליו לא שני נרות. יש לחשוב שיתפתף שעבה בהטייתם. וחשוב, מסתפק מהשמן. אולי לא זה הנקודה, מסתפק, אולי זה לא בדיוק מזה, אלא יש להגיד שהוא מסתפק, הכוונה שזה מקרב את כיבויו. וגם, זה מה שקורה בהמשך, וגם יש חשש כיבוי בהפרדה. או לצורה אחרת. ככה, אז לגבי נר נשמה, זה סתם ככה, אם ידליקו נר נשמה, לא שישתמשו בנר נשמה לשמור בצד, אלא יתכוונו לנר נשמה בשביל יורצייט, או לעילון נשמעת או משהו כזה, זה אי אפשר להשתמש בזה להבדלה, בגלל שזה לא, ההדלקה שלו היא לא להעיר. זה הדלקה לנשמת נפטר, אז להבדלה צריך שהדלקה תהיה בשביל אור. אז הכי הרבה אפשר לחבות את זה ולהדליק, אבל פה ביום טוב זה לא עצה, זה עצה במוצאי שבת רגילה. אז מה שאפשר לקחת את הנר נשמה לצרף אליו גפרור או נר. אבל מצד שני, מה אם הנר, אם הנר הזה יתחמם ו... כן? אז למה עשה כה? מעיקר הדין אין חשש מה שזה החום גובר והם נמסים, לא מתכוונים. אפשר גם לקרב שתי נרות. מעיקר הדין אפשר להשתמש בנר אחד. לא חייבים. הרי אבוקל אבדר זה מצווה מן המובחר. האמת היא סתם, האמת היא אבותינו משום מה לא יודע למה לא נהגו לעשות אבוקה בהבדלה. השתמשו רק בנר אחד, אפילו לכתחילה. נדמה לי שאלתי את השאלה הזו בשולחן ערוך וקצר ולא מצאתי על זה תשובה, כי זה מוסכם שזה לא יודע למה לא החמירו, ונדמה לי שלאו דווקא אצלנו זה יקרה. אולי שזו שיטה כזאת, בכל אופן זה סתם בסוגריים. למעשה אנחנו פוסקים, גם המאריס כותב את זה, אבוקה להבדלה מצווה מן המובחר. אבל אולי פה, שנכנסים לשאלות, כמו שיש פה שאלה של מדיני יום טוב, אז יש כאלה טוענים, תדליק נר אחד. זה מספיק מצד הדין, יותר טוב מאשר תיכנס לשאלות של, 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 של כיבוי ביום טוב, שנכנס חס ושלום לחששות. יש כאלה טוענים שלא חושב ליום שלחתל לזה מותר. הכי טוב, אני חושב, זה אפשר לקחת שני גפרורים, ולתת להם מתקבות לבד. אבל גם מי שמחבר שתי נרות, ואם אפשר לקרב רק את השלהבות, שלהבת לשלהבת, שלא יהיה כל כך חום, שלא יתגבר החום, אבל מעיקר הדין, אפילו שמקרבים אותם, אז אין איסור, ואם אפשר נר ועל ידו גפרור, עוד יותר טוב. אז ככה שזה, אין בזה שזה יוצא מכל השאלות. אפשר לראות את זה גם בפסקי תשובות, תפקיד ד' תשמעת, הוא מביא את כל השיטות, מה שחכמי דורנו דנו בנושא הזה, אבל מה שנראה למעשה, זה כמו שאמרנו, בסייעתא דשמיא. אם רוצים לשאול משהו לברר,
נר קטן, אני רואה שאלה עם ההפך,
זה גם עצה.
לשים
שתי תפילות, לשים
לפני
שבת, מצוין, שזה הולך זמן קצר, עוד יותר טוב, כן. נכון, נכון, זה שאלה. נכון, זה לא פשוט. כן, אבל אי אפשר, כן, אבל כן, סך הכל אפשר להגיד, כן. אנחנו לא אומרים, לא צריך. כן. א', זה לא ברור שזה חומרה. כן, אבל גם אם נגיד שזה חומרה, אני אומר שזה לא חומרה, כי בסופו של דבר יבוא לברך, עלולים ל... אבל נגיד שיש חומרה, ועושים את זה לכבוד יום טוב, זה... כן. אז בעצם זה לא מוסיף אור, אבל אי אפשר להגיד שזה לא יותר כבוד. נגיד, בפרט אם ישימו את זה על השולחן, שזה ניכר, זה כבוד היום, יהיה מורגש יותר הקדושה של היום. זה אי אפשר להגיד שזה נר של בטלה, שזה סתם. יש להם על מה לסמוך, כאילו, זה לא אסור. אפילו יש על נר של יורצת יש מתירים להדליק. לנר לכבוד יורצת יש, או לעינו נשמע צדיקים, יש מתירים. אבל לכתחילה לא להיכנס לשאלה. כתוב הרבי שמעון ברוך הוא, בערב פסח, הרבי שבת, שלוש שעות בדברי תורה, לא שמענו. כן, אבל לא, יכול להיות שהוא שבועיים מחמיר, חוץ משבת. אני אומר, לפי דבריהם. לפי מה שאני זוכר, זה רק היה בערב פסח. אבל אם זה שבועיים, מסתם בשבת, כן, אכל מה שמוכרח, שבת יוצא דופן, זה אכילה של מצווה. זה לא הרמב״ם, זה הפייטן.
זה הפייטן
עושה. העיקרים יסוד זה למשל. אבל הוא כתב זה מילה עיקרים. עיקרים יהיה מיסוד.
אולי הם עיקרים,
אבל
זה לא
העיקרים. אבל זה הפייטן, זה הרמב״ם. את הספר החזרתם לו? ברוך הוא בכם. מעיקר הדין, כן, מעיקר הדין זה מותר, כן. שלום. גרם כיבוי, אבל...
ארבעה ימים,
כאילו, לא מבין. לא, פה זה לא גרם, פה זה אתה בידיים עושה.
לא, הוא אומר שהיא, זה
למעט כנר, עוד במקום זאת עד לשעה, זה רבע, זה גם כיבול, לא? זה גם כיבול.
לא, כאילו, לא, זה נקרא שכבר עכשיו אתה מחבא.
כן,
זה נקרא כבר עכשיו, כן.
זה כמו לסגור את הברם גז, כאילו.
כן, כן, בדיוק. כבר עכשיו זה משפיע. מי ברך אבותינו, אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן, ודודו ושמעון וכל הקדושים, הקדוש ברוך הוא רוצה לברך את כל הקהל הקדוש הזה, אשר עלי קדושים אמונה, משה ותלמידיו. ועד יברך ויהי מלך ויבריך את ימי. רבי בורוק בן זכר עושה בראשון לדפת הצרה. וכן ילד יוסף בן אהרן משה, ואברהם ושרה בן אהרן נסים, ויולדת אורטל רבקה בת רבי ישעיהו דב, והתינוקת הדר. שיתנדב עלו צביאל בן רבי יהושע הכהן. וכן רבי יהושע בן מריח הטובילי. וכן לרפואת אוהד בן שמעון, ולעילו נשמת נעמי בת יהודה למשפחת יוסף. שם ברוך הוא ירסן ובאמי ברוך מעשי אדם וכוסר אמנת ובסירים יסעי בום ולבנה ותמותר עזב ודנו ועבחו ולרחי מלא כל מכלול בום ולבחם לטבע נגיעם הכוח המאמי ראש הקודו ודנו ישמרי ומחייו ושר בורס ותתנה ונשי אבאו הנה ירסן ואמרו אמן. رحمان آدی رحمان از آدی لحیم و مرحب برون سر عالمین علم آدم و عالم و دواته بخنش بسد کنید و حضانی از آبادن روزه هو بمی مرحب و سکفه مرحب مرحب قدم اید و خرن و شک و دواستان و عمار اثان نعمی بسی و دا روح دنت نحان و باین ایدن از پدر من علم آدم که روح دل حان و رحم 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 הקדוש ברוך הוא שלום עליך משכב ותם היא וכל שכבי עמה בית ישראל כולם יהיו בך ורחמים וסליחת והן ירוסן ואמרו אמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר רוזה גופו של ישראל